אחד הדברים שמפריעים לי עד היום, והם הולכים ומתדרדרים יותר ויותר לשאלתך, שהצבא ניחס לעצמו את התפיסה שלא מחפשים כביסה מלוכלכת בחוץ. ואני שואל מה זה הבחוץ? הבחוץ זה המדינה. הבחוץ זה הביטחון של המדינה. הבחוץ זה האזרחים שלה. מה זה לשמור את הדברים בפנים כשאתה יודע שיש בעיות מאוד קשות ולספר לכולם שהכל בסדר וזרות חול בעיני הציבור? אם אני פעם מוציא את הסר מרברות שכתבתי מה הם אומרים לי, יהיה זעזוע לאומי.
ברוכים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול לעומק האירועים, האנשים והרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את האורח שלנו בסוף שבוע זה. זהו האלוף במילואים יצחק בריק, מי ששימש עד לפני כשנתיים, כנציב קבילות החיילים, והוציא מאז את דוח בריק, שמעלה שורה של טענות קשות לגבי התרבות הניהולית בצהל ומידת המוכנות שלו למלחמות.
גיא, אחרי תקופה שקטה ודי ממושכת, בשבוע שעבר נורו מלבנון לעבר צפון הארץ לא פחות מ-19 רקטות. רובן יורטו וכמה מהן התפוצצו בשטחים פתוחים. חיזבאללה לקח אחריות וצהל הורה להמשיך בשגרת החיים. אלא שלחיזבאללה, כמו שכולנו יודעים, יש יכולות להגיע לכל מקום בארץ. ואני תוהה כמה אני צריכה להיות מודאגת מהיכולות של הצבא לשמור עלינו במקרה של הסלמה. אתה כותב לא מעט על מערכת הביטחון, זה כמה 25 שנה, על ההתנהלות של ראשי המערכת ועל התרבות שהתפתחה בה, ואני רוצה לשאול אותך אם אתה רגוע.
לא ענת, אני לא רגוע, וזה לא בגלל חיזבאללה, גם לא חמאס וגם לא איראן. הם לא כל כך מטרידים אותי. ישראל היא מעצמה כלכלית עשירה, עם יתרות מתח אדירות, מאות מיליארדים, וצבא אדיר, והיא גם בת חסות של המעצמה הצבאית הגדולה בעולם, ארצות הברית. הצבאות העשירים והגדולים ביותר במזרח התיכון, כמו סעודיה ומצרים, הם גם בני חסות אמריקאים. מי שמדיגה אותי היא צמרת צהל ומערכת הביטחון. זאת מדינה בתוך מדינת ישראל, שבמידה רבה לא כפופה למוסדות הדמוקרטיים הישראלים. כוח משחית וכוח אבסולוטית, משחית בצורה אבסולוטית. מה שראינו בחודשיים האחרונים, כיצד ממשלת בנט, לפיד, מיכאלי והורוויץ, אפשרה לבני גנץ לנפח שוב את תקציבי השכר והפנסיה בצהל, ולרסק את ההזדמנות להכניס את החרדים לשוק העבודה, וזה עוד תבוסה של מדינת ישראל במאבק מול מדינת מערכת הביטחון.
כן, גיא, אתה לא לבד בעניין הזה. מי שעוד מבקר בחריפות, מזה כעשור את התנהלות המערכת, הוא אלוף במיל יצחק בריק, שאותו ציינת בפתיח. הוא היה שריונר, הוא קיבל את עיטור העוז במלחמת יום כיפור. הוא עזב לתקופה את הצבא, למד לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול בטכניון, ותואר שני במנהל ציבורי. הוא עבד לצידו של סטף ורטיימר, הוא שימש כקצין קבילות החיילים, כפי שציינת, עד לפני כשנתיים. ומאז, אולי אפילו קודם, הוא נחשב לנביא זעם, לא פחות, שיוצא נגד ההתנהלות בצהל והמוכנות שלו למלחמה הבאה ולאתגרים שעומדים בפנינו.
ננסה להבין מבריק, מהי בדיוק התרבות שהשתרשה בצמרת צהל? האם זו תרבות חדשה או שהיא הייתה שם מאז קום המדינה? ננסה להבין כיצד עובד מנגנון הדיכוי וההשתקה של האינפורמציה שמתחיל בתקשורת ומגיע גם לגופי המחקר, למכוני המחקר, לכנסת ולמעשה לכל המוסדות הדמוקרטיים. ועל ההשפעות של התרבות הזאת, על הדור הצעיר ועל המוכנות של צה"ל.
נכון, וננסה להבין ממנו גם עד כמה אנחנו כהורים לילדים שנמצאים בצבא או שעוד שנייה מתגייסים, צריכים להיות מודאגים כשנשלח אותם לשרת. מיד מתחילים. שלום יצחק.
שלום שלום.
אתה מודאג מההסלמה המסתמנת בצפון? מה לדעתך יקרה אם חיזבאללה יחליט בוקר אחד מסיבות פוליטיות פנימיות שלו, של איראן כמובן, להעיף לעבר ישראל אלפי טילים, שהוא בטח יכול?
יגרה אסון, משום שבמשך השנים האחרונות לא התכוננו לאירוע הזה. מדובר באיום שצמח ב-15 שנה האחרונות. איראן וגרורותיה, הם בונים סביבנו 250 אלף טילים ורקטות, רקטות רבות הן מדויקות, לא 50 ו-70 קילוגרם כמו של החמאס, אלא חלקן עם מאות קילומטרים טווח, עם רשקים של מאות קילוגרמים בין 250 ל-700, עם דיוק של רדיוס עד 10 מטר, והרקטות האלה הולכות לבגוד במרכזי האוכלוסייה שלנו, במטרות אסטרטגיות, בתחנות החשמל, בשדות התעופה ובבסיסי חיל האוויר שיעקבו מאוד מאוד את היכולת של המטוסים שלנו לטוס, במים, בכל דבר ועניין. ומדינת ישראל, או יותר מכאן, המנהיגות הביטחונית, לצערי גם המדינית, שקעו בתרדמה עמוקה.
התחלנו רגע לגרד את הנושאים שנרצה לדבר עליהם, אבל לפני כל זה, ככה קצת היסטוריה, כדי שנוכל לתת את הקשר למאזינים שלנו. אז לפני שנצלול באמת לתרבות הצהלית ולכל מה שמתלווה לזה, אני רוצה לחזור איתך לרגע אחד. משנה חיים מבחינתך, השמונה באוקטובר 1973, איך מתחיל היום הזה ואיך הוא מסתיים?
אולי כרקע קצר, אני הייתי מ"פ מילואים בשריון, נלחמנו 19 ימים, לחימה קשה ועקובה מדם משני צידי התעלה. היום השלישי של המלחמה. עומדים 20 טנקים לעבר תעלת סואץ על גבעות חשופות, שמתחתנו מישור, שביומיים הראשונים הכניסו למצרים לשם כוחות מאוד גדולים של טנקים, נונטט, ארטילריה. הדבר השני היותר חמור שלא ידענו, ששלוש שעות לפנינו שלחו גדוד טנקים ישראלי לכבוש את גשר פרדן המצרי, להעביר טנקים לתוך מצרים ביום השלישי של המלחמה, מלמד על הנתק המוחלט שבין מה שהיה בפיקוד הבכיר של צה"ל למה שקרה בשטח. הגדוד הזה גם לא ידע את מה שאנחנו לא ידענו, נכנס לשטח, חטף מכה קשה ואנושה, עשרות הרוגים ופצועים, עשרות טנקים בוערים, רק 8 טנקים מהגדוד הזה הצליחו לסגת לאחור. והדבר השלישי והחמור עוד יותר שלא ידענו, שמערכת הדיווח מהשטח אל הקריה, אל הבור, למטכ"ל, מגיעה ידיעה משובשת, שאומרת שהגדוד הזה כן הצליח לכבוש את הגשר והעביר טנקים לצד השני. יש לי עדות חיה של אלוף שסיפר לי אחרי המלחמה שב-12 בצהריים של 8 באוקטובר הם מקבלים ידיעה שהגדוד הראשון של צה"ל הצליח לכבוש גשר מצרי ועבור לתעלת סואץ לתוך מצרים. והמטכ"ל הוא אומר לי, הרמנו כוס לחיים. צה"ל מתחיל לנצח. אין אבסורד גדול מזה. בחזית, מכה. אנושה. בקריה, כל צהלה. הרמת כוסות לחיים. וכתוצאה מהתחושה של יש הצלחה, מהידיעה משובשת, מחליטים במטכ"ל לנצל הצלחה ולשלוח גדודים נוספים בעקבות הגדוד שהצליח. הפקודה עוברת מהמטכ"ל לגורודיש אלוף פיקוד דרום, שמשם זה עובר לברן, מפקד האוגדה, שמשם זה עובר למח"ט נתקה, ומשם זה עובר לגדוד שלנו, המג"ד אסף יגורי, שאנחנו עומדים לידו ושומעים את הפקודה. לעלות על הטנקים, לנוע במהירות במישור, לעבור את גשר שנכבש את הגדוד שלנו, לחבור אליו ולחזק אותו בתוך מצרים, אחריכם יגיעו גדודים נוספים.
והשטח נקי.
השטח נקי כמובן. המג"ד בכל זאת שואל שאלות, איפה הגדוד עומד, איפה האויב, איזה גשר, הרי אין גשר ישראלי, אומרים לו, אל תשאל שאלות, הכל בסדר, הכל מוכן, נו הסוף. וגדוד 113 יוצא כמעט לסוף דרכו. אחרי 2 קילומטר של תנועה בשטח, אנחנו 3 קילומטר מהתעלה, אני מסתכל ימינה ושמאלה, אני רואה חיילים מצרים בשוחות מימיני, חיילים מצרים בשוחות משמאלי, אני מבין שהכנסנו למערך מצרי, ולפני שאני מגיב למה שאני רואה, מתחילה אש תופת שאי אפשר לתאר אותה. הם יורים עלינו, הם יורים על עצמם, כי אנחנו כבר בתוכם. עשרות, אם לא מאות פגזים, הכל מתפוצץ. האדמה רועדת מתחת לטנק. אני מאבד קשר עם הפלוגה שלי, אני מאבד קשר עם הגדוד שלי, אני לא רואה שום דבר, אני רק רואה שאני בתוך תופת, בתוך מערך מצרי. לא לוקח זמן רב, הטנק שלי נפגע פגיעה ישירה בצריח. למזלי, אני עם הראש בפנים. כתוצאה מהפגיעה, האנטנות של הקשר נקראות, המקלעים אפילו עם הצריח, לאט הצפית נשברים, התותח מפסיק לראות, ואני ממשיך לנוע עם גוש פלדה, שאין לו שום תכלית ותועלת, בתוך תופת נוראית, שאין לי שום שליטה על הכוחות שלי, כי אין לי קשר אליהם, אני לא רואה אותם, ואני לא מסוגל גם להשיב אש לשום דבר. ואני נמצא בדילמה הקשה ביותר בחיי. זה עשה לי את השינוי שאני היום הולך לאורו. במצב הזה, כשאתה נמצא בחוסר אונים, חוסר יכולת לשלוט, אין לך קשר, לפחות תציל את האנשים שלך בטנק. תנוע לאחור, תחלץ, כי במילא אתה לא יעיל. ואני מחליט שלא לעשות את זה. אני המפקד, אני המ"פ, אני עם חייליי בחיים ובמוות. אני לא אסלח לעצמי לעולם, כך אני אומר לעצמי, אם אני אציל את עצמי והם יהרגו בקרב הזה. ואני מחליט על אף שאין לי שום יכולת לשעות בכלום. רק להיות שם, בשביל להיות שם, כי אני המפקד, נקודה. ואני ממשיך לדור עם הגרוטה הזאת, קדימה, בתופת נוראית, כאשר הסיכוי לצאת מזה חי הוא כמעט אפסי. בקרב הזה איבדנו 35 מפקדים וחיילים. המגד אסף יגורי נפל בשבי, הסמגד דוד ילין נהרג, שני מפקדים חבריי נהרגו, רוב מפקדי וחיילי הגדוד נהרגו ונפצעו בקרב הזה, אבל גם ביומיים שלפני כן. רק לפני 3 ימים יצאנו לקרבות 36 טנקים, לאחר הקרב הזה נשארנו רק 4 טנקים מהגדוד המקורי.
אתה מדבר בעצם על הפער שהיה בין הפיקוד לבין השטח, ושזה היה משהו מאוד משמעותי. ואני רוצה לשאול אותך עד כמה האירוע הזה השפיע עליך ושינה אותך, ושינה את התפיסות שלך לגבי הצבא.
יום כיפור פרץ אחרי מלחמת ששת הימים, שהיה ניצחון של 6 ימים. לקחים לומדים לא רק מקרבות שנכשלים בהם, לקחים לומדים גם מקרבות שמצליחים בהם. אבל לא למדנו לקחים אחרי מלחמת ששת הימים. תורת ניצחון, אלבומי ניצחון, אנחנו הצבא הכי חזק בעולם. בינתיים קורים דברים בתוך הצבא המצרי של טילים נגד מטוסים שעשו לנו שמות בימים הראשונים, הטילי סגר, הנונטט, שעשו לנו שמות בימים האחרונים. כל זה לא לומדים, לא מפנימים, אף על פי שרואים שזה קורה. אנחנו הכי חזקים. שבועיים לפני מלחמת יום הכיפורים, דיין, שהוא אז היה שר ביטחון, אומר, אחרי שכולם רואים את הצבא המצרי פרוס וגם את האסורי, אין שום סיכוי בעולם שמצאו נגדנו למלחמה, אנחנו הצבא הכי חזק והם מבינים את זה, ולהם לא יעיזו. שבועיים אחרי זה אנחנו יודעים כבר מה קרה. כלומר, צהל נכנס לא מוכן למלחמה הזאת, שעלתה לנו אבדות כבדות מאוד. בתוך המלחמה למדתי שכל מה שלמדנו, של נועלי קרב, של פקודות, של בקרה ומעקב, כל זה לא קורה. נתק כמעט מוחלט בין הפיקוד הבכיר למה שקורה בשטח. היום זה הרבה יותר חמור, תשאלי אותי, אני אסביר לך גם למה. זאת אומרת, גם מאז לא למדנו לקחים. ואחרי הקרב הזה, או בכלל אחרי כל מלחמת יום כיפור, אמרתי לעצמי, בריק, אתה כבר לא תהיה שם. אני לא מוכן ככה להפקיר את חיילי מדינת ישראל ואת המדינה, לצאת למלחמה לא מוכן. ואני אלחם את טיפת דמי האחרונה, לא רק בצבא, לא רק במלחמה, אלא גם באזרחות, בשביל שמדינת ישראל לא תמצא את עצמה שוב באירוע כל כך חמור מסוג זה.
האלוף בריק, אתה מסיים את מלחמת יום כיפור עם איתור העוז כגיבור, ואז אחרי 30 שנה, 40 שנה, אתה חוזר למערכת הביטחון, הפעם בתפקידים אחרים, למערכה אחרת. תאר לנו מה עברת בשנים האלה. מאיש המערכת, חבר במסדר האלופים הגיבורים, למי שבוקר אחד הופך להיות אולי אפילו סוג של בוגד אצל האליטה הצבאית הישראלית. זה לא קרה לך בבת אחת, אולי תתאר את התהליך.
תראו, קודם כל, צריך להגיד שאני בתפקידיי בצהל, הייתי בתפקידים הבכירים הבאים. הייתי מפקד אוגדת מילואים, הייתי סגן מפקד חילות השדה, הייתי מפקד אוגדה 36, האוגדה הסדירה ברמת הגולן, אוגדת אחות של צהל. הייתי בתפקידי כאלוף, גם מפקד גייס, זה שליש מצבא היבשה, וגם מפקד המכלל הביטחון לאומי וכל המכללות. עוד פעם, הייתי גם 10 שנים משוחרר. חזרתי בגיל 33, הייתי 20 שנה, ואחרי זה עוד פעם משוחרר. אחד הדברים שמפריעים לי עד היום, והם הולכים ומתדרדרים יותר ויותר לשאלתך, שהצבא נכנס לעצמו את התפיסה שלא מחפשים כביסה מלוכלכת בחוץ. ואני שואל מה זה הבחוץ. הבחוץ זה המדינה. הבחוץ זה הביטחון של המדינה. הבחוץ זה האזרחים שלה. מה זה לשמור את הדברים בפנים כשאתה יודע שיש בעיות מאוד קשות ולספר לכולם שהכל בסדר, לזרות חול בעיני הציבור, ולהגיד, לא מחפשים את הכביסה בחוץ. אם אני פעם הוציא את כל מה שעברתי ב10 שנים האלה, אין היום במדינת ישראל מישהו מכיר את הצבא יותר ממני, משום שב10 שנים שהייתי נציב קבילות חיילים, עברתי 1,600 יחידות, זה 3 סבבים בכל היחידות בצבא. עברתי כל שבוע 3 יחידות, כל יחידה 4 שעות. בכל ביקור כזה ב4 שעות, שיחה עם חיילים, הרצאה על מנהיגות, ואחרי זה שיחה עם המפקדים הבכירים, ושם גם שמעתי את הבעיות הכל כך קשות שיש להם היום בצבא, מבלי שהפיקוד הבכיר בכלל יודע, כי שיחות כאלה הם לא עשו, הם מנותקים. וכתוצאה מזה קראתי את כל הביקורות הקשות שבקר מערכת הביטחון, בקר המדינה ובקר הצבא, ומתוך הביקורות האלה מצאתי שהם רואים את אותם דברים, רק הצבא לא קורא את זה, לא לומד מזה כלום, לא מתקן, הכל בסדר, זה מפריע להם לך לרוץ קדימה. לא, לא, לא הסתפקתי בזה, קראתי את כל המסמכים הקשים של משרד הביטחון והצבא, מצאתי שם דברים חמורים מאוד שלא טיפלו בהם. דיברתי עם אלפי מפקדים, אלופים, תתי אלופים, אלופי משנה, סגני אלופים, כל יום, גם בשטח וגם אצלי במשרד. אם אני פעם הוציא את הסר מרברות שכתבתי מה הם אומרים לי, יהיה זעזוע לאומי.
אנחנו חשבנו שבשל זה באת לאולפן, אז בוא בכל זאת, אל תוציא את כל סט המחברות עכשיו בפודקאסט, אבל בה כן למדת בעשר שנים האחרונות האלה.
למדתי שצהל, הבעיה המרכזית שלו, זה התרבות הארגונית. אמרתי את זה לרמטכ"לים, ואמרתי להם את הדבר הבא. כמו שאי אפשר לבנות בית על יסודות ראויים ומתפוררים, אי אפשר לבנות צבא על תרבות ארגונית, מנהיגותית ופיקודית, ניהולית ופיקודית ראויה, מדרדרת, רופפת. ואם רוצים לקדם את הצבא הזה, צריך קודם לבנות את היסודות. לא משנה איזה רעיונות מצוין הרמטכ"ל מביא איתו. אם לא אלו את היסודות לבנות את המגדל, אין מגדל. וזה מה שקורה לרמטכ"ל של צה"ל. משום שלהתעסק היום בתרבות הארגונית, צריך ללכת נגד הזרם. צריך לעשות סדר. צריך להיות יושרה ואמינות. צריך לתת פקודות ולוודא שהן מתבצעות. ועוד מעט, אני אגיד עוד מעט מה בעצם הבעיות בתרבות הארגונית, אבל בעניין הזה הם לא מתמודדים. אתם מכירים את הדבר. ברגע שאתה מתמודד עם הרפש, זה עולה למעלה. יגידו שהצבא בבעיה. אז מוטב שזה לא יקרה אצלי. מוטב לא לצחוק בזה ולא לראות את זה. בואו נתן לכם כמה דוגמאות של מה זה התרבות הארגונית. חוסר אינטגרציה במערכת. הכל נופל בין הכיסאות. אני אפריד בין הדברים. זרוע האוויר היא זרוע שיש לה, פקד זרוע שמטפל בכל המכלול, יש לו סמכות ואחריות. זרוע הים אותו דבר. מי מפקד זרוע היבשה? אף אחד לא יודע את זה באמת.
רמטכ"ל.
הנה, את יודעת. הרבה חושבים שזה מפקד זרוע המאזי, מה שנקרא. מאזי אחראי על בניית הכוח, על הכשרה. הוא לא אחראי על אלופי הפיקוד. מי שאחראי על כולם, כמו שפקד חיל האוויר על האוויר, הרמטכ"ל היבשה, אבל הרמטכ"ל הוא גם מפקד של כל הצבא. אז תגידו לי מאיפה יש לו זמן לרמטכ"ל לעסוק באותה אינטגרציה של החלטות מערכתיות שהן באמת קורות, שמבקרים אותן, ובונים קדימה. אז אין לו זמן, הוא לא עוסק בזה. אז מי כן צריך לעסוק בזה? סגן הרמטכ"ל. אבל סגן הרמטכ"ל, חבר'ה, מגיע לשנתיים בשביל להיות רמטכ"ל. כלומר, הוא בכלל מסמן את עצמו כאחד שלומד איך להיות רמטכ"ל בדיונים של ראש הממשלה ושל השרים ושל הצבא בתחום של הראייה האסטרטגית הכוללת והמערכתית. הוא לא נכנס לניהול אמיתי של הצבא, אבל בכל מקרה, אם הוא כן מחליט, מה זה שנתיים לנהל את המערכת הכי גדולה במדינת ישראל? ראיתם פעם מנכ"ל שמגיע לחברה האזרחית שהוא מנהל אותה שנתיים? עד שהוא מתחיל להבין מה שקורה, הוא כבר מסיים. כלומר, אין מנכ"ל לצה"ל, אין ניהול הצבא. והתהליכים שקורים שם הם רעים ואיומים, אבל זה רק נקודה אחת בתרבות הארגונית, אפשר להמשיך. אבל
אז את כל הדברים שאתה אומר ועוד דברים שנדבר עליהם, בעצם אתה מפרסם במה שנקרא דוח בריק, שאותו דוח שבעצם גיבשת אחרי 10 שנים שבהם אתה מדבר עם מפקדים וחיילים בשטח, ובאמת אתה מתאר שם תרבות ארגונית כושלת, ואתה אומר עוד דבר, או לפחות בהמשך, שחצינו את כל הקווים האדומים, שזה דבר הרבה יותר מסוכן. השאלה היא, כמה נדרש היה אומץ בשביל לצאת נגד הצבא, שזה סוג של פרה קדושה בישראל?
הרבה פעמים אומרים לך, תשמע, היית אלוף. אתה מהבית
שלך. לא יורים בתוך הנגמש.
לא יורים בתוך הנגמש, ואני שואל, מה זה הנגמש? אם אתם מפקירים את ביטחון המדינה בהתנהלות שלכם, אז אני צריך להיות איתכם? ממש לא. אחת הבעיות שאני היום מזהה שהציבור איתי, אלופים איתי, תתי אלופים איתי,
אז מי לא?
אבל, רק שנייה, רק הבעיה שאף אחד מהם לא מוכן לעבור בפרונט. כי אנחנו לא נפגע בבית. ואני שואל, מה זה הבית? אני חושב שהבית זה המדינה, זה הביטחון של האזרחים, וזה לא הצבא שאתה מנסה להגן על הדברים הרעים שלו. זאת הבעיה המרכזית. ואני החלטתי שאני בבית שלי במדינת ישראל. 2000 שנות גלות, הגענו לעינה, הקנו מדינה. לא יכול להיות שבגלל ששומרים על הבית במרכאות, על הסוד הקשה,
אסור לדבר.
אסור לדבר. קשר ששתיקה.
אני רוצה לחזור איתך למשהו אחד שאמרת קודם ולחדד אותו. אתה בעצם אומר שסגן הרמטכ"ל, הוא רוצה להיות רמטכ"ל, ולכן הוא מתעסק יותר באסטרטגיה, ופחות במהות או ביום-יום. ואני רוצה לשאול אותך, כמה נרחבת התופעה הזאת של אלופים, או של תתי-אלופים, או של סגני אלופים, שבעצם רואים עסוקים בלראות את התפקיד הבא, עסוקים בקידום שלהם?
זה מאוד מאוד דומיננטי. איך בוחרים רמטכ"ל? אין שום קריטריונים. יש דוחות...
שר הביטחון קובע.
כן, יש דוחות... זה גם כן היצע של הרמטכ"ל ואחרים. יש דוח מאוד קשה של לינדן שטראוס, מבקר המדינה בזמנו, על איך בוחרים רמטכ"ל באפלה, בחוסר שקיפות. אבל יותר חמור, הרמטכ"ל בוחר את האלופים שלו, על פי הבנתו. עכשיו, כל תת-אלוף שהולך לעשות קריירה, ומבין שאם הוא לא ילך בתלם, אם הוא יסתה ויבקר את התהליך, ויש הרבה מאוד ביקורת גם היום, רק אם כולם שותקים, אני אומר לכם, אני אפגש איתם, אז זה יאבד את הקידום שלו, כי הוא לא בחבורה. אם אלוף יתמודד על האמת שלו, אז הוא לא יקבל תפקיד שני כאלוף. זאת אומרת שיש כאן בעיה אינרנטית בכל התהליך, שמפקדים חוששים לדבר, שחוששים להביע את עמדתם, כי הם מבינים שאם הם הולכים בשדרה, על פי המנהיג שרוצה מה שנקרא כתף, הם מאבדים את ההתקדמות.
אני מניח שבתוך המערכת הצבאית והביטחונית, תמיד היו אנשים שראו בלפני הכל דרך להתקדם כלכלית, חברתית ופוליטית, ואנשים שבעיקר ראו בזה שליחות ודרך חיים. וקשה להפריד בין הדברים. אבל בשנים האחרונות יותר ויותר נדמה שהצבא הוא גם ביזנס אדיר. למשל, עבור משפחות בני הטובים בישראל, יחידות האליט הפכו להיות כמו המכללות הטובות ביותר בארצות הברית, שער לקריירה בהייטק, בעסקים, בצמרת הממשל, ועבור גנרלים זה שער לתפקידים בכירים. אז כמובן שהכל עטוף תמיד באתוס הצבאי, ויש תמיד עשרות אלפי חיילי סדיר וקצינים שמסכנים את חייהם, אבל במידה רבה הם בשר התותחים של קבוצה קטנה שעבורה המערכת הזאת היא בעיקר קריירה.
אני רוצה להגיד לכם שמה שקורה היום, שדווקא העשירון הגבוה יותר של אוכלוסיית ישראל, בדרך כלל זה גוש דן ובנותיה. יש להם יד להגיע ליחידות שעוסקות בתחומים שאחרי זה, כשייצאו, הם יוכלו לעשות מזה קריירה כמו 8200. ומי שהולך היום לקרבי זה דווקא אנשי הפריפריה. אנחנו איבדנו את הליבה של מדינת ישראל, ואנחנו מוצאים בעצם, כמו שאתה אמרת, קבוצה שבעצם רואה את הצבא כפרוסדור לעתיד שלה, לעשות הרבה כסף, לעשות אקזיטים, להוביל תהליכים, ושיעשו את הקרבי אנשים בסביבה הרחוקה יותר, הפריפריה. אין ספק שכל מה שאנחנו קוראים לזה אינטגרציה בתוך צה"ל, עם אוכלוסיות שונות שלא נפגשו עד אז, חרדים, דתיים, חילוניים, אנשי פריפריה, אפילו מרכז, הולך ומתערר. אתה רואה יותר ביחידות הקרביות פחות ופחות אלה שנמצאים בליבה. עכשיו, הליבה, אם היא לא הולכת ל-8200, אז זה או להיות ביחידה מיוחדת, כמו שאמרת, או שום דבר. ויש כאן תופעה מאוד חמורה של נפילה קשה במוטיבציה ללכת לקרבי.
תראה, מה שתיארנו שקורה עם זה ששכבות מסוימות באוכלוסייה, דווקא אולי העשירונים והמיונים העליונים, רואים בצהל בעיקר דרך להתקדם כלכלית וחברתית, אולי זה מתחיל דווקא גם בצמרת צהל. ונתחבר לאירועים של השבועות האחרונים. בגץ קבע שמערכת הביטחון נתנה לאורך עשורים תוספות גדולות לפנסיה של הבכירים בהסתרה, בלי תקצוב ובמנוגד לחוק. והשבוע שר הביטחון בני גנץ קיבל שתי החלטות. החלטה הראשונה זה להפוך את החריגות הלא חוקיות האלה לחוק. זה יעלה מיליארד שקל בשנה למשלם המיסים. ובמקביל הוא החליט לא להעלות את השכר למשרתי הסדיר. שכר מאוד נמוך. עכשיו, במיליארד שקלים, שזה תוספת לפנסיות של הבכירים, אפשר היה כמעט להכפיל את השכר של עשרות אלפי צעירים בגולני, בגבעתי, בצנחנים, אלפי ילדים בני 18 ו-19 שקוראים את הישבן בעבודות ביטחון שוטף במקומות הכי קשים במדינה. ואני שואל אותך שאלה ישירה, האם צמרת צהל היא אדישה ואולי אפילו מסואבת?
אני רוצה להגיד לך לגבי תוספת רמטכ"ל, ואני אשמח גם לדבר על פנסיית הגישור, שגם זה עולה לא מעט. תראה, תוספת הרמטכ"ל התכוונה בזמנו לתת פיצוי לאותם אנשים שהם רוצים שישארו בצהל ולהשאיר את הטובים ביותר. זה לא רק בקרבי, בכל הדברים האלה. יכול להיות שבמשך הזמן זה הפך לדבר שהתפשט כמעט לכולם. אני דרך אגב חושב שלא צריך לבצר על תוספת לרמטכ"ל, בתנאי שהיא תגיע למי שבאמת מגיע לו. זה אנשים קרביים.
אבל לא לשם זה מגיע.
אוקיי, אני אומר עוד פעם. אם אתם שואלים אותי, צריך לעשות רוויזיה שלמה בתהליך. בדיקה יסודית. הגדרת האוכלוסיות שכן יקבלו על מנת לתת להם את המוטיבציה להמשיך להיות בקבע ולהמשיך אחר כך. כמובן, לא כל מי שנמצא בצבא זכאי לדבר הזה. זה אחד. לגבי פנסיית הגישור, אני רוצה לומר, שלאחר ב-2002 עברו לפנסיה צוברת, 2%, בשביל להשאיר אדם עד גיל 42 בתוך צהל ולקחת את הטובים שביניהם, צריך להגיד לו שבגיל 42 שהוא משתחרר מהצבא, והוא נמצא היום בזירה לא מוכרת לו, שהרבה פעמים אין לו את היכולת בכלל את המקצועית, אם הוא היה קרבי להתמודד איתה בחיים האזרחיים, בגיל מבוגר שבדרך כלל לא רוצים, לתת לו איזה, מה שנקרא רשת ביטחון. מה שנקרא פנסיה מגשרת.
תראה, אבל אני חושב שמה שהצבא עושה, זה בדיוק ההפך ממה שתיארת. הצבא לא מתגמל את הקרביים שמחרפים את נפשם, הוא גם לא מתגמל את אילויי הסייבר שצריכים להחליט בין השכר של צהל לשכר שבשוק הפרטי. אם זה מה שהוא היה עושה, היינו מורידים את הכובע. אבל דווקא את מי שצהל צריך הכי לתגמל, הוא מקבל הכי מעט. עכשיו, התגמול ביציאה לפנסיה לא משאיר את הצעירים המוכשרים אחרי שירות חובה בצבא. אין להם הרי מושג מה זה פנסיה ואיך זה ימשיך על חייהם בצבא. הם הרי חושבים על כאן ועכשיו. העכשיו בצבא הוא לא אטרקטיבי. את מי כן מתגמלים? מתגמלים את כל אלה שנמצאים במקצועות אזרחיים, כמו עתודאים, כלכלנים, משפטים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים ובעלי מקצועות שאינם ייחודיים לצבא, שיכולים להמשיך לעבוד במקומות אחרים אחרי המקצוע שהם רכשו בצבא בלי שום בעיה. הם יוצאים היום, ויש לנו את הנתונים, לאזרחות עם פנסיה תקציבית בשווי ממוצע של 8 מיליון שקל, שזה פי 5 מהפנסיה של מקביל להם באזרחות.
אז אני חוזר ואומר לך, ואני, לנקודת הזמן הזאת, אם אני רמטכ"ל, צריך לעשות בדיקה יסודית מי כן ומי לא, וכמה כן וכמה לא, מי בכלל לא רלוונטי לתהליך הזה, ומי מאוד רלוונטי, ולתת בהחלט יתרון למי שעושה תפקידי מפתח או תפקידי ליבה, שאחד מהם זה הנושא הקרבי, ולא כאלה שהם נמצאים חשובים, אבל הרבה פחות מאלה.
וגם מסכים, יש להם אולי יותר סיכוי למצוא עבודה.
אני מסכים שצריך לעשות סדר בעניין הזה, על ידי בחינה מאוד יסודית, ולהביא את זה בצורה מסודרת.
אתה דיברת על נפרדות גדולה בין הזרועות השונות, על חוסר בתיאום, על חוסר באינטגרציה, על חוסר בלקיחת אחריות. אתה בעצם מתאר סוג של מצב כאוטי. לי לפחות, אני מניחה שגיא יחלוק עליי, לי זה נשמע קצת מוגזם.
אני בהחלט יכול להגיד שצהל מתנהל בהרבה מאוד תחומים בצורה כאוטית. ויש לי דוגמאות לרוב, ואתן לכם כמה דוגמאות שתבינו, שבכל חברה אזרחית, אם זה מה שהיה קורה, המנכ״ל היה מפוטר.
מה למשל?
אחרי מלחמת לבנון השנייה, ועדת וינוגרד, קבע שהימ"חים לא היו מוכנים למלחמה. 50% מהתקן, מה שהיה לא היה תקין, ואז על סמך המלצותיו של ועדת וינוגרד, וזה חוזר אחרי שהיה לנו כבר את מלחמת יום כיפור, שכל הלקחים
התחילו ללמד. הם הלכו והצטיידו במיליארדים.
יוצאים לתוכנית שנקראת אשת הנחלים. במשך 5 שנים משקיעים מיליארדי שקלים בהצטיידות מחדש של הימ"חים. על המצטבעות, הציוד, הזיוות, כל מה שצריך. אבל שימו לב, מי שמוביל את התהליך הזה בצהל בהצטיידות זה ראש התל. אבל יש גם עוד גורם שהוא אקה ומזי שמקצצים כוח אדם במקביל. זאת אומרת שאנחנו מגיעים לסיום המבצע ב-2011-2012, שעל מיליארדים שוכבים על המדפים ואומרים, הנה, הגענו והצלחנו, אנחנו מוכנים למלחמה, מגיע מבקר המדינה שנה אחרי זה ומוצא דבר נורא והיום, שאין שום קורלציה בין כוח האדם אחרי הקיצוצים לבין המשימה שצריכים לבצע. הם לא יכולים לטפל. אין להם יכולת לבצע תוכניות העבודה, כי קיצצו בכוח האדם. זאת אומרת, יד אחד לא יודעת מה השנייה. וכל העניין נוחת בחדש. שוב מגיעים לאותה בעיה שהייתה עוד לפני הטיפול, אחרי מיליארדים. לא רק זה, הם לא, אחרי שעוזרים פרויקט בסדר כזה, צריך לתת תקציב שנתי להחזקה וטיפול. אז אין תקציב כזה, חוסכים את 20-30 מיליון שקל, ואז הכל...
אז יש ציוד ואין מי שיטפל בו.
החזקת שבר. מה שרואים. הדבר הנוסף שקורה, שאנשי המילואים יפסיקו להגיע למחסני חירום, שזה הציוד שלהם למלחמה, הם לא יודעים מה קורה שם בכלל. למה? כי חוסכים בכסף של ימי מילואים. אנחנו היינו מגיעים פעם בשנה, בשנתיים, עם כל הפלוגה, ולומדים, ומאירים, ובודקים, ונאבקים שנוכל לצאת מוכנים. היום זה לא קורה. אף אחד שם לא יודע מה קורה. אני לפני 4 שנים, מוצא שאחרי שעשו את כל המהלך הזה, הכל חזר לסורו. אני עושה פיצוץ במתכל, מקים צוות לבדוק את מה שבריק אומר, בראשותו של ראש הטל, הוא מוציא חוברת של 100 עמודים, ומראה שלא רק שבריק צודק, קטסטרוף. מה החוברת הזאת מראה? שבמשך 10 שנים קיצצו מעל 4,000 תקנים בימ"חים. ואת מי קיצצו? את הנגדים הוותיקים שהם עולים יותר כסף, חוסכים כמה ענפים של מזכורת של נגד מקצועי שמעביר את המקל הצעיר. אותם הוציאו החוצה, המעט שנשאר משתחרר עכשיו, הצעירים כבר לא רוצים להיות, איבדנו את היכולת המקצועית. הכל כתוב שם. החזקת שבר. הפכו את המחסני חירום למחסני חלקים לטובת אימונים. אבל אין מי שיקבל את זה בחזרה ויטפל בזה. אובדנים, כי אין בקרה, אין מעקב. ואז אני בא לצבא ואומר להם, הכל חזר לסורו. תעשו מאמץ נוסף, ועכשיו תשברו. משקיעים 300 מיליון שקל לפני 3 שנים, ומשפצים. אני אומר לכם שעכשיו קיבלתי מידע מנגדים שעובדים שם. הכל חזר לסורו. אותו תהליך, אין לימוד לקחים, אין כלום. אני אתן לך דוגמה עוד ביותר חמורה. זה הנושא של אמצעי לחימה במיליונים של חוזים עם חברות אזרחיות. יש כאן תופעה מאוד חמורה. תראו, קצינים בכירים שגמרו את תפקידם ויוצאים החוצה, והם מתחברים לחברות אזרחיות שמייצרות אמצעי לחימה לצהל, והופכים למה שנקרא פותחי שערים. הם לא מבקרים את הדברים שם בפנים, אבל הם יודעים להיפגש עם הפקודים שלהם, שרק לפני שנתיים היו המפקדים שלהם, וללחוץ עליהם ולהשפיע עליהם שילכו עם המכרזים של החברה. הדבר השני, משרד הביטחון לא עשה בקרה ומעקב על חוזים שנחתמו במאות מיליונים, 90 מיליארדים, ופרויקטים ש...
אבל אין מכרז מסודר שצריך לעשות.
אתן לכם רק דוגמה עם אירוע אחת, ואני תבינו את הכל. לפני 10 שנים יוצא מכרז על אמצעי לחימה מאוד יקר ומאוד חשוב. המכרז קובע, וזה נחתם עם אחד החברות, 400 מיליון שקל, 4 שנים מפתחים, ואחרי זה יוצאים מתקדמים. עברו 4 שנים, 400 מיליון שקל שילמו, ואז החברה אומרת, לא עבדנו בלוחות זמנים, אנחנו צריכים עוד 2 ועוד 200 מיליון שקל. עכשיו, שום בקרה או מעקב לא נעשית בדרך. הרי כל שנה, חצי שעה צריך לעשות דיון סטטוס, לראות מה קורה. הם הודיעו, לא. אז נותנים להם עוד 2, עלה 600 מיליון. אחרי זה גם בזה הם לא עמדו, לא למדו שום לקח, איך לבדוק ולראות שזה עובד, או למדים לכל הזמנים. הם רוצים עוד 2, 8 שנים, 800 מיליון שקל, חרם, סל התרופות זה 0.5 מיליארד, 800 מיליון שקל פרויקט הולכים, ואז מבקר הצבא, מבקר מערכת הביטחון, עושה ביקורת על הפרויקט הזה, ומוציא דוח שהפרויקט כבר לא רלוונטי.
האלוף בריק, כשאתה מתאר את הקצינים שמסלו לקריירה שלהם, והם יודעים את זה מראש, ולהיות לוביסטים של חברות נשק וספקים של מערכת הביטחון, השאלה שלי היא, קצין בצהל שיודע שזה המסלול שלו, שהוא הולך לעשות כסף באזרחות מלהיות לוביסט של גורמים שעובדים מול הצבא, איך זה משפיע על התפקוד שלו הנוכחי כאשר הוא בתוך המערכת הצבאית?
חלק מהקצינים כבר יוצרים את הקשרים תוך כדי להיותם בצהל, ואין ספק שהקשרים האלה לא מועילים. להתרכזות בתפקיד שלך, לייצר הכי טוב שאפשר מבחינת הביטחון של המדינה. ברגע שאתה מתעסק עם הנושא האישי שלך, הפרטי שלך, ואתה כבר חושב מה עוד שנתיים אתה תעשה על מנת, וכתוצאה מזה גם יוצר את הקשרים הנכונים, ואני רוצה להגיד לכם שלצערי, לא מעט קצינים בכירים, בעצם יוצאים לחיים האזרחיים ועוסקים בדברים האלה. מייצגים חברות, החברות האזרחיות מבינות שיש כאן מכרה זהב, אנשים מחוברים לכל אלה שנמצאים בצבא, שהם מפקדים שלהם ויכולים להשפיע. יש דוגמאות שאני לא אצא אותם, כי פשוט לא רוצה שיתבעו אותי תביעת דיבה, על איך קצינים הכי בכירים, שירחתי אותם, מנצלים את המעמדן כפותחי שערים, מגיעים לקצינים שהיו פקודים שלהם, ומשפיעים על מכרז. והקצינים האלה גם שומרים, אבל זה לא מתאים לנו, אז הם מקבלים בראש מה המפקד מעליהם, כי הוא יודע להגיע גם למפקד שמעליהם. זאת אומרת, זו תופעה מאוד חמורה, שהיא בהחלט יוצרת השחתה בתוך המערכת.
והיא מאוד נרחבת?
תראי, כשאני מסתכל היום על העיסוק של קצינים בכירים, לאחר שהם בנושאים של נשק, של חברות אזרחיות שמייצגים, אז כמובן יש ישרים ביניהם. ברור. אבל יש לא מעט שהם, לדעתי, לא הולכים על דרך ישר.
אתה יודע, כמו שאמרתי קודם, אתה אומר פה דברים מאוד קשים, אבל כשאני מקשיבה לחדשות, למשל, תמונת המציאות שמוצגת היא אחרת לגמרי, שמציגים הכתבים, האורחים. ואני רוצה לשאול אותך אם התקשורת בישראל, רובה לפחות, משתפת פעולה מרצונה חופשי עם הנרטיב של תנו לצהל לנצח, ועזבו אותנו מביקורת, או שיש פה משהו הרבה יותר עמוק.
תראו, אם אתם הולכים אחורה, הייתי למלחמת יום הכיפורים. הם פשוט זרו חול בעיני הציבור. יש כאן בעיה עם הכתבים, הפרשנים הצבאיים בעיקר. לא כולם, אבל רבים מהם. זה הפרנסה שלהם. עכשיו, בצהל יש דוברות צהל, שמי שלא מיישר קו, או מי שמבקר עמוק מדי, הוא עובר את הקו האדום, הם יודעים לרמוז לו, אמרו לי כתבים צבאיים, תקשיב, אם אתה תמשיך ככה, לא נזמין אותך לתדורכים, לא ניתן לך לעשות כתבות בתוך המכונות צהל, והם מבינים את המסר. ולצערי רב, הרבה מאוד מהם משתפי פעולה, והפכו לדובר צהל, מבלי להתמודד עם ביקורת, מבלי להגיד אותה מתוך חשש. אני דיברתי עם המון כתבים, הם אומרים לי, בריק, זה נכון, אנחנו לא רוצים לאבד את הפרנסה שלנו. יש כאלה שלא אומרים את זה, אבל יש מעטים מאוד שהם חזקים מספיק בשביל להציג את הבעיה וללכת איתה.
אלוף בריק, אני מומחה קטן בצבא, אבל חקרתי לא מעט את התמריצים והנורמות של התקשורת ושל עיתונות, ולדעתי, ואני רוצה לשמוע את דעתך, למעט כמה חריגים מאוד, וגם הם בקטעים מסוימים ובזמן מסוים, אני חושב שבגדול אין בישראל עיתונות צבאית, אין כתבים צבאיים, ואין לנו באמת מושג מה קורה באמת בצבא, כי מערכת הביטחון שולטת בצורה כמעט מוחלטת במידע שזורם החוצה, באופן ששום מערכת ממשלתית לא עושה את זה. ומעולם אחר אני אגיד שכאשר אני מסתכל על הכתבים הצבאיים ועל הפרשנים הצבאיים, ועל התלות שלהם בצמרת צהל, זה מזכיר לי את השליטה ההרמטית של הטייקונים בעיתונות הכלכלית בשנים שלפני המחאה החברתית. האם אתה חושב שיש לציבור מושג מה קורה בצוח הצבא?
לציבור אין מושג. הציבור אדיש. הציבור מקבל את מה שהצבא רוצה שהוא יקבל. לצערי הרב נוצר תהליך מאוד חמור שהדימוי בצהל יותר חשוב מהמהות. דיברתי עם דובר צהל לא פעם ולא פעמיים. הניסיון לגמד בעיות חמורות, הניסיון לעגל פינות, הניסיון להגיד ולתת תשובות לא אמינות, יוצרות מצב שהציבור הרי לא יכול לבדוק את זה, והוא מקבל את זה כפי שזה. באירועים המרכזיים שבעצם משביטים את היכולת של הצבא לנצח מלחמה, שם עובדת תרבות ההסתרה והשתיקה. אני רק אתן לכם דוגמה שכולנו היינו עדים לה רק לפני שבועיים. ותראו איך זה עובד. לפני שבועיים בשומר החומות ניסו לגייס 500 נהגים שיובילו אמצעים וטנקים לשטח. מתוך 500 הגיעו רק 40. כלומר, אי אפשר להוביל לוגיסטיקה, אי אפשר להוביל טנקים. ונשאלת השאלה איך זה קורה. ועכשיו שאתה בודק את הדברים, אני גם כתבתי על זה, אתה מוצא שצהל, בתפיסת העולם שלו להיות קטן וממזר, במשך שנים, הפריט מאות מערכים חיוניים, לוגיסטיים, והעביר את זה לחברות אזרחיות. מסעיות שמביאות דלק, מים, חשמל, מזון. כל הנושא של האמצעי, הטרקטורים שעושים את הפעולות. תיקון מסעיות, תיקון פנצ'רים, תיקון וטיפול באמצעי לחימה. כל הנושא הזה שבלעדיו אפשר בכלל לנהל מלחמה. חברות אזרחיות. מי רוב העובדים בחברות אזרחיות? ערבים. עכשיו, שלא יחשבו שאני נגד ערבים, להפך. אני חושב שערבים עושים עבודה מצוינת בארץ. הם הרופאים, והם האחיות, והם הכל. אבל בזמן חירום, שהוא יושב בבית, ויש שם הרבה מאוד קיצונים, ראינו מה קרה בשומר החומות, ומאיימים על מי שיצא מהבית לעזור ליהודים במרכאות.
אז הם לא יוצאים.
אז הם לא יוצאים, זה קרה גם עכשיו. זאת אומרת שאנחנו עזבנו את הליבה של טיפול של צהל, העברנו את זה לחברות אזרחיות, שהסיכוי שהם יתפקדו בשדה הקרב במצב חירום הוא כמעט אפסי. זאת אומרת, כל המדינה תעצור בדרכה. זה עשה בדיוק יומיים רעש בתקשורת. זה. היה צריך לעשות כבר דיון בקבינט. את צריך להבין שזה מעמיד את המדינה בלכת, ולא נוכל לגייס מילואים, ולא נוכל להביא תחמושת ודלק, ולא נוכל להילחם. מישהו שומע על זה אחרי שבועיים? נדם, דיברו, הלך. מישהו עשה דיון בקבינט, ועדת חוץ וביטחון? פשוט לא יאומן. אנשים בורחים מאחריות, לא רוצים להיות בתוך הסיפורים האלה, והקהל שוכח.
בין שלל הביקורות שחטפת אחרי פרסום הדוח, אמרו, כל מיני שתעזוי, אבל אמרו גם שאולי המלחמה היא שיבשה אותך. רמזו אולי שאתה הלום קרב. אז חוץ מ... מה אתה עונה על זה?
מה לעשות שאני יצאתי מתוך התופת הזאת, ולא רק שם הייתי בששת הימים, במבצע קרמה, בתוך יום כיפור, וגם מלחמת לבנון הראשונה. ולא יצאתי הלום קרב. אני יכול להגיד לך שהם בשביל להפיל אותי, ואת יודעת איך זה עובד, עשו כל תהליך אפשרי בשביל למצוא איזה רבב.
לעשות דה-לגיטימציה אולי?
מה?
לעשות דה-לגיטימציה?
ניסו, לא הצליחו. הם חשבו דרך אגב, רוב האנשים נבלים. איך אמר לי מישהו שהוא בקי בנושאים פסיכולוגיים בריק, המלחמה שלך מול הצבא עכשיו היא לא פחות הירואית מהמלחמה שלך במלחמת יום הכיפורים. כי צריך לזה המון אומץ. אבל אני באתי, אשתי אמרה לי, למה אתה לא, עזוב את זה, די, מספיק, נלחמת, הצלת, יש לך שם טוב, מה אתה צריך עכשיו להריב עם כל העולם? אמרתי, אשתי היקרה, אני לא מסוגל להסתכל במראה, כשאני יודע שהולך להיות כאן חורבן עם התנהלות לא ראויה של צהל, ואני עומד ושותק. לא אסלח לי בחיים, כי זה בסוף יפגע בנו, יפגע בילדים שלנו, יפגע בנו מהנכדים שלנו. ומזה אני הולך. עכשיו, ניסו להרוג אותי. לא להרוג במובן של להרוג. ואת יודעת שרבים שמתחילים נבלים ובורחים, חיפשו לשלדים בארון, חיפשו כל מה שאת רוצה, יש לי גם דוגמאות, לא אתן אותם כרגע, איך מחפשים אותך ואיך רוצים להפיל אותך, אבל לא, 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 לא נבלתי והמשכתי. אני דרך אגב מרגיש ברכה בעמלי, אני חושב שהיום אני אפגש עם הבחירים ביותר, הדוחות שלי נמצאים אצלם, הם מבינים את גודל הברוך, עדיין הם מדברים שהכל בסדר כי הם לא רוצים, אבל בתוכם הם מבינים שבריק צודק. 250 עמודים, 15 נושאים, כל נושא בדוח הזה מפיל את הצבע מלכת, רק כל נושא בפני עצמו.
אלוף בריק, דיברנו על זה שבעצם אין עיתונות שמבקרת את הצבא, מאחר ורוב האורחים והכתבים בעצם אוכלים מכף ידו של דובר צהל ותלויים בו בצורה מוחלטת. אבל אולי אפשר בעצם להגיד שבעצם כל המוסדות הדמוקרטיים כושלים כאשר מדובר בפיקוח על הצבא, ולא רק הממלכה הרביעית, העיתונות. בעצם, שמסתכלים על המערכת הפוליטית, היא לא מסוגלת, אולי לא רוצה, לפקח ולבקר על הצבא. הקבינט הביטחוני הוא חותמת גומי, וממילא הרי שרי הביטחון שלנו הם עכשיו הוא למשל רמטכ"לים לשעבר. ואני אומר, אולי זה לא רק בגלל שיש פערי אינפורמציה ומידע אדירים בין הדרג הפוליטי לבין המערכת הצבאית, אולי פשוט לאף אחד אין בעצם אינטרס להגיד שהמלך הוא עירום.
עוד פעם אתה מאוד צודק ואני אתן לך למה אני מתכוון. תראו, במציאות שניצאת היום מול ישראל, באיום קיומי של אלפי טילים ביום על המדינה, של קומנדו שינסה להיכנס לתוך הגבולות ולהשתלט על היישובים בצפון ובדרום, של אינטיפאדה שתפרוץ ומקביל, של מה שיקרה בתוך הזירה פנימה. ממשלת ישראל, על פי הבנתי, הייתה צריכה לקחת אחריות על האיום הצפוי למדינת ישראל. קוראים לזה איום יחוף. להגיד לראש אמן, לראש השבק, לראש המזאת, תציגו לי את האיום הסביר שיכול לקרות בשנים הקרובות מול ישראל, על מנת שנוכל להכין צבא שיהיה מולו. סביר, למה סביר? כי לא ניקח את כולם. נניח מצרים בשלום, ניקח סיכון ואתה נשים בצד. ואז קוראים לרמטכ"ל, ואומרים לו, אדוני, זה האיום שאליו אתה צריך להכין את המלחמה. תציג לנו תוכנית רב שנתית שאתה עומד בו האיום הזה. הוא יושב חודשיים, מציג תוכנית. הממשלה צריכה לאשר לו את התוכנית הזאת, ואז גוזרים את התקציב והוא יוצא לדרך. כל זה לא קורה. הממשלה בורחת מאחריות, לא רוצה לקחת אחריות על שום איום, שמה בוועדת החקירה תגיד איך לקחתם את האיום הזה ולא את האיום האחר. מה שקורה בפועל זה סיכום על תקציב, כמו שראינו את זה עכשיו. תן וכך, ויכוחים, לחצים, מרפקים, לובים, ומגיע תקציב לרמטכ"ל. ופה קורה דבר מאוד חמור. כל רמטכ"ל ממציא את הגלגל מחדש, ועושה סיפור פרסה על מה שעשה קודמו. ולא בונה תהליך של בנייה אבן על אבן, ויוצר צבא שהוא שונה ממה שקודמו התכוון, ובעצם הוא בונה את האיום. כלומר, במקום שהאיום יבנה את הצבא, הוא היות ויש לו את הצבא, והוא אומר, אני יכול לתת תשובה לשתי זירות, אז אני לא אקח את הסורים כזירה נוספת, זה לא יתייחס גם לאינטיפאדה, כי אז ישאלו אותי איך אתה גן על כל העניין הזה. אז בעצם מי שממציא את האיום, זה לא המציאות, אלא הרמטכ"ל, שאומר, רק לזה אני מוכן, אז את זה אני אגיד שזה האיום שלי. למשל, באיום הנוכחי, אין סוריה. סוריה חזרה, סוריה זה הולך להיות האיום הכי מרכזי. לא מסתכלים מה קורה היום, מה יקרה עוד שנה שנתיים. אין את האינטיפאדה. התחילו עם שתי מיליציות קטנות של עזה ולבנון, הפכו לצבאות טרור. בתקופתו הרמטכ"ל ב-2006 החליט לקצץ את הצבא לשתי מיליציות קטנות, ולא לקח בחשבון שום דבר שיקרה במזרח התיכון. הזמן עמד מלכת, האיום סטטי, ואז אחרי כמה שנים, המיליציות האלה הפכו לצבאות טרור גדולים, עם אלפי טילים, עם קומנדו, וגם הסורים חזרו, וגם יהודה ושומרון יכול לצאת עם עשרות אלפי אנשי תנזים, והרמטכ"ל השני, שמחליט אחרי זה שעשה את הקיצוץ, מחליט לקצץ עוד מאות טנקים. כלומר, כבר הכל נבנה מסביב, והוא ממשיך לקצץ. ואף אחד לא עושה עליו בקרה או מעקב.
תאמר לי, יצחק, איך מתחברת, אם בכלל, פרשת הצוללות, הרכש של הצוללות, לתמונה שאתה מתאר פה בשעה האחרונה?
היא מתחברת מצוין בהתנהלות שקורית בתוך משרד הביטחון, וזה לא הפרשה היחידה. יש פרשות לא קטנות ממנה, שעוד לא יצאו לחוצה, שמדברות על תהליכים חמורים מאוד, על תהליכי שחיתות, על תהליך ניהול של מיליארדים בצורה מופקרת, על חוסר בקרה, הטיית מכרזים. עכשיו, כל זה זה התרבות הארגונית שגדלה לה בתוך המערך הזה, ואני שואל את מבקר המדינה, זה תפקידך? אתה שומר הסף? מדוע אתה לא נכנס לבדוק את זה? הרי זה בחיי המדינה הזאת. התרבות הזאת, בעצם במקום להוביל לביטחון, מובריאה אותנו להידרדרות. ומבקר המדינה עומד מהצד. לא מכניס את היד. תפתח תיבת פנדורה, אם תפתח, חבר'ה, אלוהים ישמור מה יקרה בה.
אתה יודע, אני שומעת אותך. אתה מדבר ככה ברמה הבחירה ביותר, ואני חושבת עליי וגם על הבן שלי. אני הייתי קצינה בצבא, שירתתי בעזה, ועשיתי את זה כי הרגשתי באמת שאני רוצה לתרום לצבא. לתת את חלקי, מה שנקרא, ולא הייתי היחידה. כמעט כל מי שהיה סביבי אז רצה ללכת לקרבי, או לעשות שירות משמעותי בשביל המדינה. והיום, ככה כמו שאתה אומר, זה גם מתחיל מלמעלה כשכל אחד דואג לעצמו, וזה גם מחלחל למטה. כשהמוטיבציה לשירות קרבי ירדה ב-16%. כן. ואני רוצה לשאול אותך כמה זה באמת מהותי ומורגש, ומה ההשלכות של זה, וגם מה אני כאימא אמורה לחשוב עם הכל עבוד, או שיש עדיין מה לעשות.
תראה, אין ספק שירידה במוטיבציה זה קריטי. המוטיבציה, או חוסר המוטיבציה, מתחילות בכלל במלשבים, שרבים, כמו שאמרנו, לא רוצים להיות קרביים, אלא ללכת למקומות שהם יעשו מזה אחרי זה חיל בחוץ.
רק צריך להגיד בעניין הזה שלא כולם יכולים להגיע ליחידות האלה, ולכן נוצר פער מאוד גדול.
ברבים לא רוצים להיות, בגלל שהם לא רוצים להיות בקרבי, למה לסכן את החיים? כשהם מגיעים לתוך צהל, היום, אני לא אגיד לכם את המספרים, אבל אם יש מנה מסוימת של קרבי כל מחזור, שאת צריכה לשלוח ליחידות הקרביות, ובשנים, לפני 5-6 שנים, או יותר מזה, תמיד היו יותר חיילים קרביים שרוצים מאשר אפשר לקבל. אז היה אפשר לעשות מיונים, וחלקם לשלוח לדברים אחרים. היום המצב הוא הפוך. את צריכה מנה לקרבי, ו-50%, או לא רחוק מזה, מוכנים להיות קרביים, וכל היתר את צריכה לחייב להיות קרביים. זאת אומרת, מראש את מביאה אנשים שלא רוצים להיות קרביים, וזה משפיע על התפקוד שלהם, על המוטיבציה שלהם, וגם ודאי. התהליך של העזיבה שלהם תוך כדי. יש איזה משמעות מאוד קשות גם בסדיר. קיצור שירות הבנים, יחד עם חוסר מוטיבציה להיות קרבי, גורם לאסון. עוד פעם, ציבור לא מכיר את זה. אחרי שאנחנו מאמנים יחידה, כיתה, מחלקה, 10 חודשים בבד, הדרכה, אימונים, תרגלים, הם מסיימים את ההכשרה והולכים ליחידות הקרביות. בשנים האחרונות נוצר מצב, בגלל קיצור שירות הבנים וחוסר המוטיבציה של החיילים הקרביים, שהם מגיעים לכיתה, למחלקה, ביחידה הקרבית לגדוד, הם לא שורדים יותר מחודשיים, שלושה, והם מתפרקים. והם לא נמצאים עוד שנה וחצי לקבל את הניסיון ואת המקצועיות ולחזור אחרי זה למילואים ולדפן את המילואים, שגם הוא חלש היום מאוד. למה זה מתפרק? משום שהיום הצבא לא מצליח לגייס תומכי לחימה, אפסנים, טבחים וכו'. אז מה עושים המג"דים? לוקחים חיילים קרביים.
והופכים אותם לקרב.
והופכים אותם. מי מוכן להיות? אלה הם פחות מוטיבציה, לא אכפת להם, כי זה שבוע שבוע. ואז במקום 40 או 30 חבר'ה במחלקה, נשארים 20. ואחרי זה 15, ותוך חודשיים זה מתפרק. ואז בעצם מה שקורה לצהל, כל הזמן הוא מכשיר, אחרי חודש זה מתפרק, מכשיר עוד פעם, ואין יכולת של מימוש, ניסיון ומקצוע. עכשיו, לכן כוכבי נלחם שלא יוסיף עוד חודשיים לארבעה חודשים. ובזה הוא הצליח, אבל ארבעה חודשים עדיין נמצאים. כוכבי עכשיו מנסה לרכז ולהביא אנשים מכל קצוות הארץ להיות בקרבי, על מנת שזה לא יתפרק. זה לא יכול ללכת אם לא יהיה טיפול יסודי בכל התהליך הזה. עכשיו, חוסר המוטיבציה לא נובע רק בסביבה האזרחית. חוסר המוטיבציה של חיים היום בצבא זה כשהם רואים איך המפקדים שלהם מתנהגים. מה הדוגמה האישית שלהם? המקצועיות, האמינות והנחישות, הדבקות שלהם. האם באמת הם עושים את זה בשביל השליחות או בשביל דברים אחרים? יש כאן בעיות מאוד קשות.
האלוף בריק, תודה רבה שבאת לאולפננו, ונקווה שבפעם הבאה שנזמין אותך, זה יהיה אחרי שתהיה כאן ממשלה ומערכת ביטחון שרוצים להתחיל להוביל תהליך של רפורמה ושינוי ולא לשמור על הקיים.
תודה רבה, תודה האלוף יצחק בריק.
תודה רבה.
טוב, גיא, אין ספק שהייתה שיחה מאוד קשה, אבל ככה אני רוצה להגיד שבריק עושה את כל זה, וככה מה שהוא סיפר קצת לפני, שהוא כן מאמין שאפשר לשנות וצריך לשנות, והוא פה, ואם הוא לא היה מאמין שהשינוי אפשרי, אז הוא לא היה רץ ממקום למקום ומדבר על זה, וככה אני לוקחת, רוצה לשאוב מהדווקא את החלק הזה בשיחה איתו, את האופטימיות, גם כמי שגרה פה וגם כאימא לילד שעתיד להתגייס לצבא. עוד מעט אני רוצה לחשוב שאני שולחת אותו למקום שרואה לטובת עיניו את החיילים ואת המדינה.
ענת, הקשבתי שעתיים לאלוף במילואים יצחק בריק. הניסיון של ראשי מערכת הביטחון לעשות לו דלגיטימציה ולהגיד שהוא אלום קרב, הוא גם מצחיק וגם עצוב. האיש ניהל כנראה יותר שיחות עם חיילים ומפקדים מכל אלופי צהל בעשור האחרון, והוא לא רק מבין את המטריה, אלא מביא למטכ"ל ולצמר את מערכת הביטחון, שיקוף של מציאות שחלקם מסרבים לראות. אני חושב שאנשים מהסוג של בריק שמוכנים לספוג נידוי חברתי וללכת עם האמת שלהם ועם תחושת שליחות, הם גיבורים לא פחות מאלה שקיבלו את איתור העוז, ובריק הוא גיבור משני הסוגים. לגופו של דבר, הדבר הכי מטריד שבריק מסביר לנו הוא את החולשה, ההתקרנפות של המוסדות הדמוקרטיים שלנו. אין לנו באמת עיתונות שמבקרת את הצבא, ואין לנו באמת מערכת פוליטית שעושה זאת. מחנה אנטי ביבי צרח במשך שנתיים שנתניהו מפרק את המוסדות הדמוקרטיים, ובצדק. אבל שרואים את ההתנהגות של צהל לאורך עשרות שנים, קשה באמת להשתחרר מהתחושה שמדובר במה שאנחנו קוראים כאן מיליציית מיסוי עצמאית, שכללי הדמוקרטיה לא חלים עליה. מדינה בתוך מדינה. אני לא חושב שצהל עצמו לבדו יתקן את עצמו. אפילו הטראומה של מלחמת לבנון השנייה לא עשתה זאת. מכוני המחקר הצבאיים, תועלתם בתחום הזה אפסית, הם חיים בסימביוזה עם הצבא, וכך גם רוב העיתונות. נדרש לנו כוח אזרחי שיהיה מוכן להציל את צהל מעצמו, ואני מקווה שהוא יקום לפני האסון הביטחוני הבא ולא אחריו. עד כאן המרקרים, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים, כן, של המונופולים הדיגיטליים, אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לדן ברומר, לאמיר פקטור, תודה לאלוף יצחק בריק שהגיע לאולפננו, תודה לחנת.
תודה גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.